ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 12, פרק 9, אני אביב מנוח.
אני ערן אבירם.
פאק, כמה מוקדם עכשיו. אני לא רגיל להקליט בשעה הזאת. אני בקושי ער.
9 בבוקר, בחייך.
נכון, 9 בבוקר זה שעה מוקדמת שאני בקושי ער בה, למרות שאני ער מ-6 בבוקר.
אני צריך את הדיסקלמר מטעמי חוקיות. שלום, שמי ערן אבירם, ואני כרגע נמצא בשבועיים בידוד אצל אמא שלי בראשון לציון, בגלל שהגעתי מאנגליה, שהיא מדינה אדומה. הקלטה הזו אינה עוברת על כללי הבידוד, אני עדיין מבודד, למרות שקולי נשמע מעל גלי האתר. בתודה, משרד, לכבוד, משרד התרבות והספורט, ההגירה, לא יודע. בריאות, משרד הבריאות. שבק, לכבוד השבק.
אני לא חושב שיש מישהו שחושב שלהקליט פודקאסט מפר את כללי הבידוד.
אני לא חושב שדיסקלמר הזה מזיק. ראוי, ראוי דיסקלמר.
אוקיי, אז כן, אז נוכל לספר למאזינים שאירן, שהוא בדרך כלל מקליט מאינגלנד, נמצא בישראל עכשיו. ובחלק ההזוי של השנה הזאת אתה באת לישראל, אתה נמצא בישראל בבידוד, ואז אתה חוזר לאנגליה להיות בבידוד.
כן, שבועיים בכל כיוון, זה נכון מאוד.
טוב, פחות באנגליה כאילו, זה לא כזה שונה מהיום יום הרגיל שלך.
כן, נכון.
יפה.
לשבת בבית ולחכות, זה...
מחכים לגודו. טוב, יפה מאוד. אנחנו מיד נשמע ממך מה עשית בזמן הזה בארץ, אבל לפני כן, אני אעשה פתיח. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. האמת, שהפרק הזה מוקלט לפני שהפרק הקודם עלה עדיין. זה מוזר. מקליטים שני פרקים במרחק של... בעצם מתי הקלטתי את הפרק האחרון? לא זוכר אם זה היה ביום שלישי או רביעי, אבל כן. את הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר isn.me, שם גם יש קישורים להרשמה, לדרך המועדפת לכם להזין לפודקאסטים. ואת השידורים החיים, כשישנם, יש בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, שכרגע זה לא בשידור חי, כי זה פאקינג יום ראשון בתשע בבוקר, ומי רוצה לעשות שידור חי ביום ראשון בתשע בבוקר? לא ברור. חסויות. אתה רוצה? נהדר, אז תעשה.
אני ביקשתי.
חסויות, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בנו, אז יש מרץ' ב-isn.me/merch, שם תוכלו לקנות כוסות וחולצות ופדים לעכבר ומיני דברים כאלה, עם הגרפיקה המהממת של התוכנית. Humble Bundle ב-isn.me/humble, ואז אתם יכולים, כמו ערן, לפרסם קישורים לבנדלים עם הקישור שותפים שלנו, ואז אנשים שלא שמו לב וישאלו אותי, האם הקישור שותפים שאירן פרסם זה קישור שותפים שאני מקווה ממנו כסף, ואני אשים לב שאירן פרסם קישור שותפים שלי במקרה.
כל קישור שאני נותן להמבל עכשיו, אני אעשה דרך הקישור שותפים שלך.
נהדר, נהדר. Bring me the money.
בעוד מעט ניתן המלצות, יש המלצות.
יפה מאוד.
חזקות אפילו.
ודרייב טרו פי ג'י, bison.me/drive, גם את זה יש לנו. טוב, אתה רוצה להתחיל מההמלצות להמבל בנדל או לעשות את זה אחר כך?
כן, בוא נתחיל במצוות להם בנדל.
יאללה.
יש כרגע ממש בנדל של כל המוצרים שיצאו לקונן 2D20 של מודיפיוס. והוא ממש טוב. הוא לא קצת טוב, הוא ממש טוב. ובעלות שהם מציעים את זה שם, הוא דובר שווה. גם למי שלא חובב של קונן, דרך אגב. שאני לא הייתי חובב של קונן, אני עדיין לא בטוח שאני חובב של קונן. אבל אני השקעתי בקיקסטארטר, ובאופן נדיר, אני לא כך משקיע בקיקסטארטר שמשחק התפקידים, אני מעדיף לראות אותם אחרי שהם יוצאים, ואני מאוד שמח להגיד שזו הייתה הצלחה מאוד גדולה, וכדאי לכולם לנסות, ואם לא בטוחים למה, נתנו, תן קישורים בהערות של הפרק, תהיה חבר, תהיה חוק. נתנו סדרה, גם חגי גומפרט וגם אני, סדרה של נקודות חיוביות מעניינות בשיטה, בקישור ששמתי בקבוצת שחקן תפקידים בישראל, וגם כתבתי עליה ביקורת שלמה באתר שלי. שבו אני בעיקר מהלל ומשבח, כי באמת שיש מעט דברים שליליים להגיד על השיטה הזאת. והדברים החיוביים הם לכיוון של, וואו, איזה כלים טובים נותנת למנחה, גם כדי ליצור את האווירה הספציפית של דם, יזע, דמעות ואימה ואכזריות של קונן, וגם באופן כללי, טוב, לא רוצה להרחיב, הרחבתי שם, לכו תקראו.
זהו, זה היה באתר, כן, זה היה הדבר הראשון שכתבת באתר המקצועי שלך, שזכרתי את הכתובת שלו בעל פה, ואם אתם רוצים גם לזכור אותה בעל פה, זה ranaviram.me.
כן.
ושמת proposition in the end of the title.
אוי, אוי, תראה כמה לא אכפת לי, וואו. אתה לא יכול לראות, סליחה.
איזה מין עורך אתה, ערן?
שלא אכפת לו מקונבנציות, כי קונבנציות הן רק איזה. ראיתי דיון חוזר שוב פעם על שימוש בנקבה לרבות, לעומת שימוש בזכרים, בזכר בשביל רבים. איזה מישהו שמראה, שנתן קישור לפוסט של בלשנית בוויינט, שמסבירה שצורת הסתמי בזכר, של עברית היא בזכר. ולכן זה המצב את המצב. שזה נחמד, רק שזה עוקף את כל השאלה, של למה אנחנו צריכים את זה, שזאת כאילו הנקודה.
כן, אנחנו מתחילים מהנקודה של, כן, הסטנדרט...
את מתארת את המצב, בדיוק.
בדיוק, את מתארת את נקודת ההתחלה.
זאת לא הצדקה להמשיך להחזיק במצב הנוכחי, זה פשוט תיאור של המצב הנוכחי.
כן, אז היות שלא העברנו את זה, אני חושב, אז מדובר בבנדל של, של קונן, המשחק תפקידים השולחני, אבל חוץ מזה יש פה בבנדל הזה דברים כמו The Art of Conan, ועוד כמה ספרי כאלה אחרים, אז זה נחמד. יפה, ולא היה אף בנדל אחר אפשר ל... זה, טוב, זה נגמר עכשיו. ערן, איך לא, לא, איך לא פרסמת בשום מקום את Dungeon Crawl Classic, כן?
פרסמתי ועוד איך, הטוויטר שלי היה מלא בזה למשך תקופה ארוכה. אני חושב שהוא נגמר עכשיו, לדעתי.
כן, יש עוד יום, עד שזה יעלה עוד שבוע שלם, אז זה לא רלוונטי, תשכחו מזה.
בנדל מעולה, ואני ממש מקווה שקניתי
לא, לא קניתי אותו.
מוציאים מוצרי Dungeon Crawling באמת ברמה מהטובות ביותר שיש.
כן, הסיבה שאני לא קונה אף אחד מהדברים האלה זה כי אני כבר לא קונה משחקי תפקידים לצורך לאסוף ולקרוא אותם. אני תכלס קונה רק משחקים שאני חושב... זהו, רק להרצה, ותכלס זה אומר רק Apocalypse Engine Games. אז... אבל גם הם.
הבנתי, אתה מקולקל, אוקיי, עכשיו זה מסביר.
התקלקלתי, מה לעשות? פעם הייתי מריץ רק פרי פורם, ואז עברתי לא להריץ כלום. ולא. והיום אני מריץ רק אפוקליפס וורד. אפרופו, יש את הקיקסטארטר של Shadows, איך זה נקרא? ערן תזכיר לי.
Urban Shadows.
Urban Shadows, yes. יש את ה... סבבה למאגפיי גיימס, אני לא רואה צורך לתת להם כסף בקיקסטארטר.
גם אני.
אז למרות שכאילו, אני קניתי כל דבר שהם הוציאו בערך, אבל אני אקנה אותו שזה יגיע. סבבה, זה היה באמבל בנדל. במקרה ראיתי את גודפול בחנות של האמבל, שזה משחק חדש של... פאבלישים בי גירבוקס, החברה לא מוכרת, כאילו, קאונטר פליי גיים, וזה משחק לוטר שוטר חדש, אני לא יכול לקרוא לו סרוויס גיים, כי הוא עולה כסף, הוא לא חינמי, הוא לא דסני וכזה, אבל הוא נראה ממש טוב. והסיבה היחידה שזה קפץ לי לעין זה כי בפלייסטיישן הוא עולה $70, ואני לא מבין למה הפלייסטיישן הוא עולה יותר מבמחשב. וזה כאילו אותו דבר, סטנדרט אדישן. אז רציתי לראות כמה הוא עולה בהמבל סטור, והוא עולה את המחיר הרגיל של $60, או אם אתה, יש לך המבל צ'וייס, אז אתה מקבל 20% הנחה. ופה אני חושב שגם בהמבל צ'וייס של החודש הזה אין לי מה לקנות, או אין לי שום דבר שאני רוצה.
אני דווקא נהניתי ממנו.
יש, טוב, לאנשים זהו, שאלת אותי לגבי אימפרטור רום, אז כן, למי שאין לו אימפרטור רום, אז זה סבבה, וגם כמובן Darksiders 3 די סבבה, אבל כבר ראיתי את כל המשחק ולא מתכוון לשחק בו. יאקוזה 2 הוא סבבה, אבל זה מוזר להיכנס לסדרה ב-2. ואז יש שורה של משחקי אינדי שאני לא בטוח ייגע באף אחד. אז קיצור, אני כנראה דלי גם על החודש הזה. טאונסמן, משחק ששיחקתי בו, הוא די גרוע.
אז... אוי, חבל. קיוויתי לו. אוף, טוב.
הוא very bad mobile port. אני אצטער להחזיר אותך.
אני פורש מהפודקאסט.
שאלת אותי על רומא, אבל לא שאלת אותי על משחקים האחרים. היית צריך לשאול אותי על כל המשחקים האחרים.
חשבתי שהפודקאסט עדבר על כל המשחקים כולם. והנה אתה משקר. טוב, בסדר.
למה משקר? אני מכיר את... יש פה אולי שני משחקים בבנדל הזה שאני לא מכיר ולא יכול לחוות דעה עליהם. יפה. טוב, ערן, בואו נתחיל לדבר על דברים ששיחקנו. ושאר הדברים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט הזה, אז מה לך יש לספר השבוע?
אז הנה נאלצתי לעצור את משחק פאת'פיינדר קינגמייקר שלי בדרגה, הם כולם 18, אנחנו במבוך האחרון, אנחנו מול הקרב האחרון, ונאלצתי לעצור שם, כי אני טסתי לשבועיים למקום שבו המחשב פחות טוב, אבל בהזדמנות הזאת יצא לי עם ככה לשחק מלא מלא הארדסטון. מלא. מלא הארדסטון. ויש כמה דברים מעניינים להגיד עליו. דבר ראשון, שינוי צורת ההתקדמות שלו. זאת אומרת, יש עכשיו אקספי שאתה צובר מהקווסטים, ואתה עולה במד התקדמות, שאתה מקבל בו זהב, או שאתה מקבל בו פקס, או כל מיני דברים כאלה. ובסגנון הסיזן פס של ימינו, אתה יכול גם לשלם עליו כדי לקבל קוסמטיקס, כשאתה עולה בדרגות. טוב, בסדר, נגיד, הוסיפו המון achievementים, המון, הוסיפו achievementים בכלל, ואז יש המון achievementים, כמו בלי סוף, שהרבה מהם רובם...
כמו בלי סוף.
כמו בלי סוף. רובם סתמיים, שחק 30 minions של death rattle, אבל חלקם עבור מקצועות מסוימים, או עם דרישות מסוימות, ואת אלה אולי אנסה לכוון אליהם, כי זה מסקרן. ודבר אחרון, הוסיפו מצב דיול לכל מי שאהב את הסינגל פלייר שבו אתה מתחיל עם איזושהי דמות ואז לאורך הדרך יוצר לעצמך דק כשאתה אחרי כל קרב בוחר עוד שלושה קלפים ומוסיף איזשהו טרז'ר וכן הלאה, שזה היה כל השנתיים האחרונות ככה, כל האדוונצ'רס לשחקן יחיד היו ככה, אז הפכו את זה עכשיו למשחק תחרותי. שאתה בוחר איזושהי דמות, ואתה יוצר לעצמך דק מהקלפים שלך, אבל דק מאוד מאוד מינורי, רק איזה 14 קלפים או 16, רק עותק אחד מכל אחד, ואז אתה יוצא לדרך, בדיולס מול שחקנים אחרים, כל פעם שאתה מצליח או נכשל, אתה צובר, אתה משיג איזשהו טרז'ר, או שאתה בוחר בין שלושה קלפים, והמטרה שלך היא להגיע ל-12 ניצחונות, לפני שהשגת שלושה כישלונות. נחמד. אני נהנה, הבעיה היא שזה הפך להיות מקצועי כזה, רציני. זאת אומרת, יש עכשיו דקים תחיליים שהם בפירוש יותר טובים, כי בדקו וניסו, ואתה יודע, המטה מנצחת, המטה התחילה לבצר מטה. אז עכשיו אני צריך, אני לא יכול סתם לבחור איזה 12 קלפים ולהיכנס, אני צריך לעשות איזושהי בדיקה לפני כן ולהיכנס עם דק מוכן.
זה ממש מעניין מה שאתה אומר, בהקשר של ה... ספר שקראנו לשיעור שבוע שעבר. זה רק אומר שאני לומד דברים חדשים. אני כל הזמן טוען שהסמסטר הזה לא מלמדתי כלום, והנה למדתי משהו. אז קראנו ספר מ-1937. אתה מבין? זה נקרא הומו לודוס, האדם המשחק, לפני עבר קיומם של וידאו גיימס בכלל. וקודם כל אני רוצה להגיד, אני, כאילו, נותנים לנו כמה פרקים מקרוב, ואז כל אחד מסכם פרק, אז דברים שלא סיכמתי אני לא באמת זוכר, אבל דברים, מה שסיכמתי אני זוכר טוב. אז אני סיכמתי את הפרק האחרון של הספר, וקודם כל יש שם מלא דברים שעדיין רלוונטיים היום, וזה היה לי, היה לי די בשוק לראות כמה ספר שהוא... כאילו, נכתב לפני 80 שנה ומדבר על סוף המאה ה-19, עדיין רלוונטי לדיון סביב משחקים היום, זה מאוד מעניין, ואחד הדברים שהם אומרים, שהוא אומר, יוזינה, הולנדי, הכותב של הספר, זה שכשנוצרת, שנוצרת התארגנות מקצועית למשחק, זה גורר אחריה את מי שמשחק בתור חובב, ומוריד מהערך המשחקי שבפעילות.
שזה פלייפול, מרחב פלייפול לדיסקאברי, כן.
כן, הוא קורא לזה פליי אלמנט, וזה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, שבגלל שנוצרה מטה מקצועית סביב הדיול, זה מכריח אותך לשחק בצורה מסוימת, ובעצם מוריד מהאלמנטים המשחקיים שבחוויה, כי אתה לא יכול ליצור את הדק שאתה רוצה, ולעשות את הדברים שאתה רוצה.
אבל הארנה הוא עדיין ארנה, והארנה עדיין מאוזן לכולם, ולפעמים צריך לדק טוב, לפעמים צריך לדק קקה, לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה נכשל. זה לא שהארדסטון נעשה, רק כדי להעביר למאזיננו, זה לא שהארדסטון נעשה פחות או יותר טוב, זה שמצב המשחק החדש קורה למשחקיות מטה, ועקב כך לפחות אקספלוריישן. בסדר?
מגניב. נחמד, האמת ש... אני מחובבי הבטל פאסים למיניהם שנותנים לך איזושהי התקדמות, מושכים אותך באף לעשות כל מיני פעילויות במשחק. זה גורם לי להמשיך ולהישאר במשחקי free to play שאחרת אולי לא הייתי נשאר בהם. אפרופו, כאילו Genshin Impact פחות או יותר בנוי כולו סביב מערכות כאלה.
רגע, התחלת לדבר על שלך? לא סיימתי.
לא, אני רק, הייתה רק ריצה, אז תמשיך.
אוקיי, אז אני מזהיר. עשיתי המון המון סידור בבית של אמא שלי בשבוע וחצי האחרון, ומסרתי המון משחקים ישנים. אז רק לסקירה כללית, לאלה מכם שרוצים דבר שאני, הצהרה גסה, כולם הגיעו לידיים חמות ובתים אוהבים, אז אל דאגה, גם אם אתם ממש רציתם אותם ואתם שומעים עליהם רק עכשיו, וזה מוכר מדי, דעו לכם שהם הגיעו למקום טוב ועסיסי, אז לפחות זה. אז יש המון CCG ישנים, ה-CCG של Middle Earth, שזה לפני של Lord of the Rings, אם כי יש לי גם את של Lord of the Rings, של בבילון 5, מהדורות מאוד מוקדמות של Game of Thrones ושל Legend of Five Rings, כמובן מלא 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 Magic, כל אלו בדרכם. ושדורן. המון, המון קלפי שדורן. משחק, כנראה המשחק הכי טוב שם, בחינות. אני מאוד אוהב את המשחק.
אני חושב שדיברת עליו בעבר בפודקאסט, אפילו עם דסי.
ייתכן. הגיע לידיו של עידן זיירמן.
אז אנחנו נצפה לדיווח של עידן.
הוא רצה את זה כדי לשחק עם הילדים, שזה מאוד מאוד הגיוני, כי זה יופי של משחק. מסעתי המון משחקי לוח שלא רציתי. אני לא אתחיל לפרט, יש הרבה, אבל הם לא שעוס, אז או שהם לא שחיקים.
כשעברת לאנגליה לראשונה עשית גם סבב כזה, ואחד המשחקים שלך הגיע לידיי, ואני רוצה להגיד לך שעד היום לא פתחתי אותו.
מה זה, איזה משחק זה?
Globalization.
הוא אמור לתחמד דווקא.
זה היה המשחק לוח הראשון שהיה לי. כאילו, לוח.
מונופול.
כן, זה בסדר. דיזיינר בורד גיים, סבבה.
סבבה. מודרן. לא יודע אם דיזיינר, מודרן.
סבבה, מודרן. זה אפילו לפני שקניתי את נטראנר.
הדבר האחרון שמסרתי, חוץ עם כמובן המון ספרי מדע בתיוני, זה אריזות של משחקי מחשב ישנים של מחשבת. שיש לי הרבה מאוד, כי אנחנו תמיד שמרנו אותם, ואת הדיסקים, אם אפשר גם כן, ואת חוברות ההוראות, וכולן נמסרו לידי, ובכן לידי שני גופים. יש גם את, אני לא זוכר איך קוראים להם, משהו לשימור, התנועה, לשימור משחקים ישנים בישראל, משהו כזה.
כן.
שזה בחור, זה לא זה תנועה, זה בחור. ואחרים הגיעו לידיו של איזשהו אספן אחר. זהו, זה נחמד מאוד לראות אותם, יש שם את ההורגים, יש שם את מלכודת המטמון, יש שם את המפתחות למרמון, דברים ישנים וטובים, שאתה לפני זמנך לדעתי.
כן, כן, לפני זמני, I know nothing about those.
לא יכול להגיד שהפסדת הרבה.
יפה, מגניב.
כן, זהו. רגע, ואנחנו צריכים לאחל לי יום הולדת, לא יכלנו יום הולדת.
נכון. רגע, למי עוד חוץ מלך?
אז ככה, לי יש מולדת בעוד יומיים היום שאנחנו מקליטים, לאמא שלי היה מולדת יומיים לפני שאנחנו מקליטים, ואני חושב שהיום יש לחגי גומפרט.
בוא נבדוק את העניין הזה. לא, בפייסבוק לא כתוב שלחגי גומפרט יש יום הולדת היום.
נכון, אבל נתנו לכולם ברכות יום הולדת בפייסבוק, וככה הסקתי.
טוב, אם לחגי גומפרט יש יום הולדת מתישהו בשבוע הקרוב או בשבוע שעבר, מזל טוב. מזל טוב אמא של ערן. ומזל טוב ערן.
תודה רבה.
אפשר להגיד על... זהו, אתה מחליף... זהו, לילדים שמאזינים לפודקאסט הזה, נגיד שאתה מחליף תקליט.
הם ישאלו מה זה, וכן.
כן,
בדיוק. תגיד לי שאני מחליף זה.
עונה, עונה. You're coming out in a new season.
זה
ערן 4.0.
whatever, זה לא מרגיש מאוד שונה מ-30.
לא.
טוב, האמת שאני חוזר בי, זה מרגיש שונה מ-30, אני אזכר איפה הייתי ב-30 ואיפה היום, ומה העמדות שלי על דברים, זה
שונה מ-30. כן, מבחינה הזאת. עברת דברים בחייך, ערן.
יופי, וטוב שכך, יש אנשים שלא עוברים דברים בחייהם.
I'm not sure that's true. Anyway, טוב. כתבתי פה פלייטייסינג סימן שאלה, כי פעם קודם שהיית פה דיברנו על, לא יודע איך אתה קורא לזה עכשיו, המשחק תפקידי.
קוראים לו המשחק שלי. יש לו שם זמני, אבל אני לא כך אוהב אותו, ואני חושב שהוא מטעה, אז אני לא רוצה להשתמש בו.
זה כבר לא Ship of Souls משהו? זה
Under the Ship of Souls, כן, אבל אני חושב לחזור לבסטר אבר סקיל.
לא, זה שם פחות טוב, ערן.
אבל כשם זמני, כשם זמני, בסטר אבר סקיל עובד. ומעבר סקרים של מגנימר, אני לא יודע אם אתה מכיר. בכל מקרה, אין לי הרבה מה להגיד על פלייטסטינג כרגע, כמובן שבשבועיים האחרונים לא כל כך היה, כי זה נורא טריקי לארגן את זה כרגע. מה שאני אגיד זה ששיחקתי את זה בינתיים עם קרוב ל-15 או 20 איש, זה מתהדק כל פעם, ואני שמח להגיד שנדמה שזה לא עובר שינויים מהפכניים, זה הכל הולך ומתהדק, שזה מצוין. אני מקבל בסך הכל ביקורות חיוביות, אני נוטה להיות אופטימי בזהירות כרגע, ואני מקווה עד לסוף תקופת הבידוד שבועיים שלי באנגליה עכשיו, ששוב פעם אני לא אוכל לעשות פלייטסטינג כנראה, להגיע למקום שבו אני יכול להוציא מוצר ראשוני חינמי כזה להתרשמות.
אתה לא עושה את כל הפלייטסטינג אונליין?
כן, בטח, אבל זה לא אומר שאפשר לעשות את זה בקלות.
כן, אבל למה זה מושפע מהבידוד?
לדוגמה, באנגליה, אין לנו מספיק בידוד קול בין החדרים, אז אם אני עושה...
הבנתי. בעיה? אכן בעיה. טוב.
לא בעיה.
אפרופו פלייטסטינג, משהו שאני ויוני לא דיברנו עליו, שהוא היה פה, יש לנו קורס שנקרא מכניקות משחקיות. והקורס הזה מלמדים אותנו להמציא מכניקות משחקיות. והתרגיל הראשון, שנמשך 3 שבועות, היה לקחת משחק קיים ולשנות בו משהו. הקורס מאוד ממוקד, כאילו, עכשיו כשאנחנו לומדים מרחוק זה נורא קשה, אבל הקורס במקור מאוד ממוקד טייבלטופ. כי מאוד, הרבה יותר קל לעשות חוקים חדשים ואיטרציות על טייבלטופ מאשר לעשות משהו דיגיטלי עכשיו. אז כאילו המטרה היא, קחו משחק שהוא לא דיגיטלי, ותעשו לו שינויים. אז יש אנשים שלקחו משחק כמו שהוא, ורק עשו לו תוספת לחוקים, ואז אפילו לא צריך לעשות שום דבר עם הרכיבים של המשחק. נגיד יוני, הם לקחו את הרמז, והם הפכו אותו למשחק social deduction בסגנון werewolf. שיחקתי פלייטסטינג אחד שלו בשיעור ביום חמישי. והיה נחמד. ומה שהצוות שלי עשה, אגב, חילקו אותנו צוותים רנדומליים. כאילו, אחד מהיתרונות הבודדים של זום, זה שאתה יכול לקחת את כל מי שמשתתף בשיחה ולחלק אותם לחדרים אקראיים. אז לקחו את הכיתה של 30 איש, ופשוט חילקו אותנו אקראית לקבוצות. וזה יצר שילובים מעניינים. אז בצוות שלי לקחנו שח, הפכנו אותו לשח ל4 שחקנים, שבוע אחר כך גילינו שקיים דבר כזה שחל 4 שחקנים, ועשינו אותו באטל רויאל עם לוח שקטן.
מצטבצב, כן, כן. נהדר.
הנקודה הבעייתית היא שעשינו סבב של פלייסטיינג, מתן מהקבוצה מתכנת ביוניטי, ולכן הוא עשה לנו אב טיפוס דיגיטלי תוך כמה ימים בודדים, וזה היה נחמד, וזה היה יתרון מאוד גדול, כי יכולנו לשלוח לכולם את, את המשחק ותעשו לנו פלייטייסינג. אז העליתי את זה לפייסבוק, והעליתי את זה לגיימיז, ונתנו כאילו כמה וכמה אנשים נתנו פידבק, וזה היה נהדר. ומה שהתברר לנו בפלייטייסינג הזה, זה שאנשים לא מגיעים אפילו לשלב של הלוח מצטמצם, ואיך זה משפיע עליהם, כי אנחנו דפקנו את הסידור של הכלים ב... בארגון של ארבעה שחקנים, וזה רוב מה שהפידבק היה עליו. כאילו, זה נתן יתרון גדול למי שמתחיל ראשון, היו כל מיני מצבים של אכילת כלים שהיו לא הגיוניים, כל מיני דברים כאלה. זהו, והמסקנה מהסבב הזה של פלייטסטינג הייתה שאסור לשנות יותר מדי, כי אם אתה משנה יותר מדי, אתה גורם לאנשים להתמקד, לא במה שרצית שהם יתמקדו, ולכן, וככה הרסת את כל הפואנטה של להחליף, להוסיף מכניקה. זהו, אז עשינו, בהתחלה גם היה עוד חוק של, יש באמצע נקודת שליטה, ותופסים אותה בשביל לצבור ניקוד, משהו כזה, את זה הורדנו מהר מאוד. ועכשיו אנחנו בשבוע האחרון של פלייטסטינג, וביום חמישי אנחנו מגישים את העבודה הכתובה על זה, ועוברים הלאה. בסוף, במהלך הקורס אמורים לעשות שלושה אבי טיפוס כאלה, של אני לא יודע מה היו ההגדרות לאבי טיפוס הבאים, אבל כל פעם אמורים לעשות משהו חדש. אז אפילו לא אמורים להגיע בו למיצוי, אמורים לעשות תרגיל, לעשות איטרציות, לעשות פלייטסטינג, ללמוד מזה, לעבור הלאה. זה נחמד. קורס אחר שיש לנו זה קורס, הוא נקרא עיצוב והדמיה, והוא גם, זה גם סוג של סדנה כזאת, גם התחלקנו לקבוצות, רק שבמקרה זה קבוצות שרצינו ולא קבוצות אקראיות, והמטרה פה הייתה לקחת פרומפטים של מקום, זמן, סוג של דמות ומקצוע, וליצור קונספט ויזואלי של 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 הדברים האלה כפי שהם יהיו באיזשהו משחק. כאילו בהתחלה זה היה תעשו קונספט ויזואלי כללי, ואז תכניסו את זה לאיזשהו משחק זה, ואז תיקחו את האסתטיקה ותחברו בין הסקיצות למשחק. אז לנו היה ניו יורק ב-1970 ומשהו, לא זוכר את השנה המדויקת, ילד ילדה בגיל 8, וטבח. זה היה הפרומפטים שלנו, זה הקבוצה שאני גם עם יונית בא, ומה שלקחנו מתוך זה, זה ילדה חצי פורטוריקנית, ש... גרה בהרלם, חצי איטלקיה, חצי פורטוריקנית, גרה בהרלם בשנות ה-70, ולמשפחה שלה יש פיצריה, והיא צריכה לעזור בפיצריה, כי אבא שלה חולה. ואז ככה יצא שהיא טבח, ומזה התגלגלנו לריתם גיים. עשינו משחק בישול שהוא משחק קצב. וכרגע אנחנו די תקועים בתרגיל הזה, כי בחרנו ללכת על אסתטיקה דו-מימדית, והגענו לקצה גבול היכולת שלי בלעצב דו-מימד. אם היינו הולכים את תלת-מימד.
וואי, זה מסביר הכל.
בדיוק. אבל זה תמיד נכון. אני באתי לקבוצה, אמרתי, כן, אני המעצב של הקבוצה, אבל כאילו, בואו נעשה את זה בתלת-מימד. ובסוף אנחנו דו-מימד. אז הגענו, והיות שכאילו אני מעצב גרפי שמתמחה יותר בעיבודים וכאלה, ופחות ביורים ולייצר דברים חדשים, אז הגענו פחות יותר לקצה גבול היכולת שלי בחלק הזה, ואנחנו צריכים השבוע לתקן כמה דברים שהמרצה ביקש לתקן, ואז הוא, בגלל ש אין מספיק מעצבים בכיתה, אז כל קבוצה כאילו הוא נותן לה משימות אינדיבידואליות בהתאם ליכולת של הקבוצה. כי כאילו, בסופו של דבר זה תואר מאוד, עם אנשים מאוד מגוונים מכל מיני תחומים, אז כאילו יש לנו, יש בערך מעצב לכל קבוצה, אבל גם זה מעצבים נורא שונים, יש לנו מעצבי מוצר, מעצבים פלסטיים, מעצב גרוע כמוני, כל מיני. יש לנו אולי שני מאירים בכל הכיתה. אז זה, בסדר, נראה מה יצא מזה. סבבה, זה היה עדכון לא מתוכנן ללימודים. בגלל שיוני היה פה בעיקר התלוננו על הקורס לודולוגיה והזנחנו את הקורסים האחרים.
נכון. תקשיב, דווקא נחמד ומעניין. אני חושב שזה צריך להיות פינה בתוכנית.
זה יהיה פינה בתוכנית כל עוד אנחנו בתואר, כן?
בסדר, כל אתה בתואר. הכל משתנה ומתעדכן. יום אחד גם התוכנית תיגמר, יום אחד העולם יתפוצץ. אבל בינתיים, בינתיים.
כן, אין ספק.
There is hope. As long as we fight, there is hope.
Indeed, indeed. יאללה, בוא נדבר על המשחקים ששיחקתי. וואו, איך אנחנו כבר מקליטים חצי שעה? תכננתי שרוב הפרק ילך על שאלות משחקי תפקידים.
אין לי הרבה מאוד מה להגיד עליהן, אז זה בסדר.
יופי, נדע. גנשין אימפקט במהרה יצא למשחק עדכון 1.1, בערך חודש וחצי אחרי ההשקה של המשחק הבסיס, והוא מתווה לנו את מה שהולך להיות חיי המשחק איזה סרוויס הזה. כי כמו שכבר אמרתי, המשחק יצא לא גמור, ונראה שכל עדכון כזה יוסיף לו עוד חלקים בעלילה, ועוד קווסטים צדדים ועוד דברים כאלה, אז העדכון מוסיף את Chapter 1 Act 3, מה שאומר שבמשחק הבסיסי היה עד Chapter 1 Act 2, לפני זה היה פרולוג של גם שלוש מערכות, אז משחקים את הפרולוג, ואז כנראה, אני עוד לא הגעתי לזה, האמת, אני לא המשכתי לשחק מעבר להתחלה של Chapter 1, אז לא ידעתי באמת עד כמה הוא נמשך, ועכשיו אני יודע. וזהו, חוץ מזה הוא מוסיף, בגלל שכל העלילה היא level gated, אז אתה צריך לעשות דברים אחרים מלבד את העלילה הראשית, אז בכל מקרה אתה לא יכול כאילו לרוץ עליה, אתה צריך לשחק את 20 שעות או 25 שעות בשביל לסיים את העלילה, אז זה לא רע, כן? בתור משחק מהסגנון הזה שכאילו, יש לך 25 שעות של תוכן, גם בלי העדכונים, זה נחמד, אבל עדיין כאילו, המלצתי בעינה עומדת, תחכו איזה שנה עם המשחק הזה, כדי שיהיו לו... תחשוב על זה, הם הוסיפו אחרי חודש וחצי עוד פרק, עוד אקט, ומתוך מה שנראה כאילו הולך להיות למשחק הזה כמה וכמה פרקים, אז אני מניח שאם תיכנס אליו עכשיו, אתה לא תקבל ממנו מיצוי, כלומר, העלילה לא נגמרת. אז כן, אני אומר, הוא נחמד, יש אנשים שחורשים אותו, ואני לא מבין למה, כאילו, יש בו מה לעשות, אבל זה ברמת רפטטיביות מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרתי קודם, מלבד הקווסטים העלילתיים, כל המשחק מבוסס על progression systems כאלה, יש battle pass, ויש adventure book, וכל מיני כאלה, והכל זה checkmarkים, לעשות x מהפעילות הזאת, x מהפעילות הזאת, זה כאילו אתם משחקים MMO end games עם weeklies ודיילies. וזה כל מה שיש במשחק מלבד העלילה. והאקספלוריישן, כן? יש מלא, עולם די גדול יחסית למה שיש במשחק. אז כן, אז הוא נחמד ויפה ועם מערכת קרב נהדרת, ויש בו 25-30 שעות בכיף, אבל הוא לא גמור. אז לא יודע. אני בטעם נהנה ממנו, לדעתי עדיף לחכות, כאילו אם אתם נכנסים למשחק בשביל העילה וכן הלאה, אז לחכות. והם גם מוסיפים עוד מערכות חדשות, והם מוסיפו reputation לשתי cities שנמצאים כרגע במשחק, שזה עוד progression system, הם מוסיפו דבר נורא נחמד שזה archives, שנותנים לך פשוט לעבור על כל סוגי החפצים והדמויות שיש במשחק, בתור גאצ'ה זה די נחמד. אז אין ספק שהם עושים עבודה טובה בלהדכן אותו, הייתי מחכה לעוד כמה עדכונים לפני שהייתי נכנס, אם לא הייתי אני. כמה מילים על ספיידרמן מייס מוראלס, שעוד לא שיחקתי, כי הוא עולה $50, ואני לא רואה סיבה להוציא על המשחק הזה $50, בהתחשב בעובדה שהוא שליש מהמשחק הקודם, כאילו מהמשחק הבסיס, יש לומר. ספיידרמן מייס מוראלס הוא אקספנד אלון טכניקלי של ספיידרמן, זה לא משחק חדש, זה אותו מנוע עם אותה עיר, אפילו לא להעביר אותו לברוקלין למרות שחשבתי שזה מה שהם יעשו, ואז אז, כאילו זה, זה כמו שיצא את Uncharted 4, ואז יצא Uncharted Lost משהו, עם קלואי ונדין, אז זה משהו שהיה יכול להיות אקספנשן, אבל הוציא אותו בנפרד, וגם הוציא אותו לפלייסטיישן 5, בתור לנץ' טייטל, בלה בלה בלה, קיצור עד שלמה עולם $50. בספיידרמן הראשי, הבסיס היה בערך 30 שעות משחק, ובזה יש 10, אז כן, אל תשלמו $50. אבל שני דברים נחמדים להגיד על המשחק. יש את החליפה של מיילס מוראלס מ-Into the Spider-Verse, והאנימציה של הדמות בתנועה היא כמו האנימציה בסרט. וזה ממש מגניב.
מה אתה אומר? איזה מגניב.
כן, זה קצת דומה ל... היה במשחק הבסיס את החליפת קומיקס, ואז זה גם עבד קצת ככה, אז יש פה את החליפה מהסרט, זה, זה, כאילו, זה פשוט נורא בולט ליין, כשכל העולם הוא ממוחשב בסוג ריאליסטי כזה של המשחק מחשב, ורק החליפה היא כאילו 25 פריימים, ויש לה את הגליצ'ים האלה שיש בסרט וזה. אז זה נראה נורא מצחיק שאתה מתנועע מבניין לבניין, וכל התנועה נראית כמו בסרט. זה מגניב. אז זה דבר אחד, ראיתי את זה בטוויץ', שמישהי השתמשה בחליפה הזאת, והדבר השני זה ש, וזה משהו שראיתי היום בטוויטר, יש דמות במשחק שהיא חירשת, והיא מתקשרת בשפת הסימנים, וגם מיילס מתקשר איתה חזרה בשפת הסימנים, ומתברר שלמשחק יש קונסולטנט אמיתי, כאילו לנגישות לחרשים, והם עשו את הכל נכון, ובצורה הנכונה לעשות את זה, ויש להם גם כחלק מאפשרויות הנגישות למשחק שפת סימנים, אז כן, אז טוויטר חגגו את הייצוג הנכון והתקין, וזה נהדר.
כשיש לך מלא מלא כסף ומלא זה,
תשמע,
אפילו יכול לעשות את הדבר הנכון.
זה נכון, אבל בוא, כאילו זה משחק אחד מתוך הרבה שיש להם הרבה כסף, ולא עושים את הדברים האלה.
אני הייתי צריך להגיד, זה ההפך, הייתי צריך להתחיל ב... לא חשוב, הנקודה שלי היא שזה יפה שעושים את הדבר הנכון, נקודה, סוף סוף ניצול נכון של הכסף, זה בעצם מה שאולי צריך להגיד.
בדיוק, זה נכון. אני אמרתי אגב גם כשהתחלתי את המשחק, זה היה כאילו הפתח, זה ואנצ'ארטד היה הפתח שלי לפלייסטיישן, וזה שיש אפשרויות נגישות מאוד הקלו עליי את הכניסה למשחק, כי בתור מי שלא יודע לתפעל קונטרולר, לא בגלל שיש לי בעיות נגישות, אלא בגלל שלא עשיתי את זה אף פעם, וזה, יש פער, יש פער שצריך לגשר עליו, אפילו אם אתה אייבל לחלוטין. אז אפשרויות נגישות זה טוב, צריך אותם במשחק. זהו. יאללה, משחקי תפקידים. ביקשנו משתתפים בקבוצת שחקני תפקידים בישראל, כרגיל ששלחו לנו שאלות. ערן, אחרי שהוא פרק את כל האוסף שלו, אז הוא העלה צילום של, יש לי משחקי תפקידים בבית, אז אם אתם רוצים לשמוע על משהו ספציפי, לפני זה אני רוצה להגיד שראיתי כרגע בטוויטר שיצא המשחק המחודש של סייבר פאנק, של טלסוריאן, the original סייבר פאנק game ש-CDPR קנו את... כן, הטייבלטופ, ש-CDPR קנו את השם שלו בשביל להוציא את סייבר פאנק 2077. מי שלא מכיר, המשחק המקורי היה לפני 2020 היה עוד משחק, לא? 2020 לא היה הראשון.
לא, לדעתי הראשון היה... אוי, אני לא זוכר. בטח 2000.
בוא נבדוק.
לא, זה היה טווילייט 2000, אני מבלבל. לא יודע, אבל מה זה משנה? הנקודה היא שיצא עכשיו, ממש ברגע זה, משחק התפקידים החדש. הבעיה היא שארטל סוריאן גם הוציאו, תקן אותי אם אני טועה, את The Witcher, נכון?
כן, הם עשו דיל כזה, והם הוציאו את... כן.
כן, אז הנה הבעיה, הוא לא כל כך טוב. זאת אומרת, מהקריאה של הקוויק סטארט שלו, הוא נראה פשוט סתמי, הוא נראה כמו משחק תפקידים ישן. זאת אומרת, זה ברמת ה... אוקיי, למה... might as well לעשות המראה של D&D לזה. Might as well לשחק את זה בגרפס. זאת אומרת, למה אני צריך את המשחק שאתם מציעים לי? כי הוא לא, על פניו, לפחות מהקיקסטארטר, לא נראה שהוא יוצר אווירת וויצ'ר. הוא רק מאפשר לך נותן חוקים לאגני, בסדר, אוקיי, אבל השאלה היא איך הוא יוצא...
כן, זה לא מפתיע אותי.
שזה חבל. עכשיו, נשאלת השאלה, האם שר הפנק רד יהיה ככה גם, ואני מנחש שכן.
כן, גם אני מנחש.
תקרו ביקורות. תקרו ביקורות. שר הפנק מאוד טובים, יש הרבה.
נכון. אז המהדורה הראשונה של סייבר פאנק הייתה ב-88, והיא פשוט נקראה סייבר פאנק, ואז היה סייבר פאנק 2020, ואז מתברר שהיה סייבר פאנק ורז'ן 3, ועכשיו יש את
הרד.
כן. תקשיב, כל זה לא מפתיע אותי, אני חושב שאר טל סוריאן, ששוברים לי את השיניים כל פעם שאני מנסה להגות את השם שלהם, זה פשוט חברת או מה שהם לא יהיו של משחקי תפקידים ש... נשארו במה שהם היו לפני 30 שנה. אין פה, okay, אין פה חידוש. אוקיי,
אתה לוקחתי מהזמן של לענות על שאלות, אז בבקשה. אפשר בבקשה? תודה באמת.
יאללה, דבר.
אז ככה, רוב מה ששאלו שם בעצם, זה באמת ביקשו מיני מיני ביקורות על משחקים מהרפרטואר שלי, אז שלפתי אותם הבוקר והסתכלתי קצת יותר מקרוב. חגי, די בטוח שמדובר בחגי גומפת, אני חושב, כן. שאלה יש לו ממולדת היום, שאל על Over the Edge. יש לי את המהדורה השנייה של Over the Edge, לא זאת שיצאה ממש לפני שנה בקיקסטארטר, אלא זאת שיצאה באזור 90, אני חושב. Over the Edge הוא משחק על אימה, לא אימה, סליחה, סכנה סוריאליסטית, בסגנון של Twin Peaks וקונספירציה, Twin Peaks ו-X-Files ודברים כאלה, זה סגנון ש... אני לא יודע, קשה למצוא טאצ'סטונס רלוונטיים אליו בימינו, אבל אני מניח שמהדורה החדשה שלו יוצרת, מציעה כאלה והיא תתקנה בהתאם. יש כמה בעיות עם Over the Edge המקורי. אוקיי, אתה יודע מה, נתחיל בדברים הטובים. הסביבה טובה, זה מין אי כזה, זה מין סטינג מעניין, יש בו הצעות קונקרטיות ומאוד מעניינות, או לא די מאוד, אבל די מעניינות לפלוטס, שאגב מפוזרות בצורה של מזכירה מאוד פרונס, חזיתות של עולם מבוך. יש שתי בעיות עיקריות איתו, האחת, המכניקה שלו היא מאוד פשוטה ברמת כמעט ולא שם, מלבד כשזה נוגע לקרב, שמשום מה היא מאוד מפורטת. שזה לא מה שהמשחק נוגע בו, זה לא משחק על קרבות, אבל זה כן משחק משנות ה-90, ולכן יש בו מכניקה מפורטת לקרב, שזה חבל, באמת חבל, בהתחשב בכמות הזמן שהמשחק מקדיש כדי ליצור את הדמות שלך, וכמה מעט מזה נוגע לדברים שהם לא קרב, או אולי נגיד אחרת, לא, יש הרבה דיון לגבי הדמות שלך, לגבי המוטיבציה ודברים כאלה, אבל אין חימות מכני של זה, זה רק תרשום מה המוטיבציה, והנה הצעות למוטיבציה, ואיך לחשוב על המוטיבציה, אבל אחרי שרשמת אותה, זה פשוט בונה עליך שאתה תזכור ותסמוך להשתמש בזה, והמכניקה מתעלמת מזה להבא. כי המכניקה אכפת לה בעיקר מללכת מכות. והבעיה השנייה היא שג'ונתן טוויט, שהוא בסך הכל מעצב משחקים מאוד מפורסם, ואנחנו נחזור אליו בהמשך פה גם כן, הסגנון הכתיבה שלו מעצבן אותי, כי הוא מעריך בדברים, והוא כותב מזווית אישית, וכל דבר, אם אתה רוצה להגיע לנקודה, דלג על הפסקה הראשונה של כל כותרת, כי היא כולה רק, הוא מתחיל להציג את מה שהוא חושב על משהו משהו, ואז אתה מגיע. בחיית הלקום, תן לי לקרוא בקשה את השיטה שלך, במקום שתסביר לי עליה. זה Over the Edge. יותם שאל על השיטה של באפי, אבל הוא לא באמת שאל השיטה של באפי, הוא שאל האם שיחקתי פעם בשיטה של באפי, והתשובה היא לא שיחקתי באף פעם. יש פער מובנה אינטגרנט, ממש כאילו חלק מהשיטה, על כך שמישהו משחק את הסלייר, שהיא פשוט חזקה יותר מכל האחרים, ואחרים משחקים לא את הסלייר, ולכן הם חלשים יותר. וזה נכתב בשנות ה-90, אולי 2000 מוקדמות, הרבה לפני אפוקליפס וולד, שעושה את זה מעולה. יש אפוקליפס וולד, סתם דוגמה, מאנסטר הארטס. במאנסטר הארטס אתה יכול לשחק את האדם הרגיל לגמרי, או שאתה יכול לשחק מלאך, בסדר? או שאתה יכול לשחק איש זאב. ולכולם יש אותו עוצמת השפעה על הסיפור, כי זה משחק כמו בסס אפוקליפסה, וכולם טינג'רים בבית ספר.
ועוד לפני זה גם בקורטקס פלוס בזמנו, אם אתה זוכר שדיברנו על מרוויל הירואיק רול פליי, אז גם שם עשו את זה ככה, שיכול להיות ההולק והאלמנה השחורה בקבוצה אחת, וזה היה עובד.
והם חזקים באותה מידה, כי זה הכוח הנרטיב שהם משפיע על הסיפור. אני, באפי לא כל כך הייתה בנויה ככה, לא התעמקתי כדי לקרוא מה היא כן עשתה נכון, כן, לא חושב שזה מאוד רלוונטי בימינו, אולי סקרנות גרידה, אבל לא הקדשתי מאמץ, זה מיני ביקורת. נקסט.
ואמרת מנסטר הארץ, אבל יש כאילו, אפרופו באפי, אז יש מנסטר אוף דה וויק, שחקו את זה.
נכון, נכון. זה כנראה אחד מה-BBBTAs היותר טובים שיש בכלל. מנסטר אוף דה וויק. לא שחקתי בו, אבל קראתי אותו וראיתי אנשים שחקים בו, מאוד מעניין. אבא בתור איתי חורב, מהפודקאסט לא קריטי, אני חושב.
אמת.
פודקאסט שעוסק במשחק התפקידים.
נכון.
ביקש שני דברים. ביקש לספר על Everway, עוד משחק של ג'ונתן טוויט, שיצא מ-Wizards of the Coast לפני שהיה להם D&D.
לא ידעתי שהדבר כזה.
כן. היה. והוא היה בתחילת הדרך של כמה דברים. דבר ראשון, הוא היה משחק מאוד אבסטרקטי. literally. זאת אומרת, גם יש לך מעט תכונות, וגם הפרשנות שלהם היא יחסית מעופלת, וגם יש קלפים, המון המון קלפים, שביצירת דמות אתה בוחר כמה, אתה לא בוחר, אתה מקבל כמה קלפים באקראי, ולפי התמונות שעליהם אתה יוצר אלמנטים עבור הדמות שלך, מאוד אבסטרקטי. זה ממש המטרה שבו, וגם הוא ניסה להכניס קלפים, אני מזכיר לכם שוויזרד פעם היו רק מג'יק פחות או יותר, ניסה להכניס קלפים לתוך משחקי תפקידים, לכך שהוא הוציא בוסטרים של עוד קלפים, שיכולת לקנות, והיה בהם עוד אלמנטים. יש שתי בעיות, יש שלוש בעיות עיקריות עם Everway. הראשונה היא, ג'ונתן טוויט כותב מעצבן ממש. פה הוא כותב עוד יותר מעצבן. יש לך עמוד שיש בו טקסט מרכזי, ובצד טקסט צד, וטקסט בקופסה, ובכולם מסביב לנושא, וכולם פונים אליך אישית מג'ונתן טוויט. מעצבן, מעצבן, תוכן בכל עבר. וזה בעיה כשהכל מאוד אבסטרקטי. במקום להסביר לי היטב ובאופן מפורש, באופן ישיר, איך לפרש, איך להיות, להשתמש בכלים האבסטרקטיים שנותן לי, יש המון 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 דיון מסביב. שזה חבל. בעיה שנייה היא שבהתחשב בכך שאמרתי שיש יחסית מעט אלמנטים, זה משחק עם המון קונספטים, המון קונספטים. יש ספיר ווקר, ויש את דק של מין כמו טארות כזה, ויש יסודות שמתמזגים, ויש כל מיני דברים. המון המון אלמנטים אבסטרקטיים שצריך להחזיק בראש. והבעיה השלישית, וזאת ממש בעיית עיצוב משחק, יש שלוש דרכים לפתור כל שאלה במשחק. כל פעם שאתה שואל איך פותחים conflict resolution, הראשונה היא, אם התכונה שלך מספיק גבוהה כדי לעשות את מה שאתה מנסה לעשות, הצלחת. השנייה היא, מה שעובד לסיפור. והשלישית היא, לשלוף קלף מערימת הכמותרות ולפרש אותו. והמנחה מחליט איזה מבין שלושת הכללים האלה להשתמש. בכל שלב. ואין הנחיה לאיך לבחור, כאילו יש הנחיה לאיך לבחור, אבל היא בעייתית. למי שלא ברור לו למה זאת בעיה, אני מאוד אשמח להסביר למה זאת בעיה, זה ייקח לי בערך שעה, אבל זה מאוד מעניין. הנקודה היא שנקודת הפרשנות לא צריכה להיות, אוקיי, לא חשוב, בזדמנות אחרת, ערכתי אותם מדי Everway, אל תשחקו בו, טוב שהוא היה, טוב שלא צריך לשחק בו עוד. והשאלה השנייה שלי איתי הייתה, למה יש לי את דרגון מאונטן?
דרגון מאונטן? אני לא יודע מה זה.
אוקיי, אז זה מגה מבוך, אם תחפש אותו תמצא אדום כזה, די יפה, די מרשים. זה הרפתקה עם שלושה חלקים, השני ושלישי זה המגה מבוך עצמו, ואיתי כותב, הוא שמע עליה בעיקר ביקורות שליליות. בצדק, היא לא טובה. קניתי אותה לפני הרבה הרבה זמן, ייתכן שזה אחד המגה מבוכים הראשונים שראיתי אי פעם. ויש לו כמה רעיונות ממש טובים. דבר ראשון, מאוד בבירור יש דרקון בסוף של המבוך הזה. זה נקרא דרגון מאונטן. זו דרקונית אדומה, והיא באמת מפלצת אכזרית ממש מנובלת, היא רוקבת אחרי הדמויות, היא מגיעה בצורת זקן נרגן שמצטרף אליהם, כל הדברים כאלה. ודבר שני, כל המבוך הוא כל מיני קומות, שפעם היה איזה משהו אחר, ואז נכבש על ידי הדרקונית, ועכשיו יש שם 12 שפטים של קובלדים, שנמצאים ביריבויות או alliances אחד עם השנים, כל אחד מהשבטים מתנהג קצת אחרת, או שיש לו אלמנטים אחרים, או שיש לו חברים כאלה ואחרים בתוך המבוך, והוא חולש על אזורים שונים, וכמובן כולם מאוד אוהבים נקודות, וזה רעיון יוצא מן הכלל נפלא. באופן כללי, זה רעיון טוב, דרגון מאונטן, הוא פשוט יישום לא טוב. הסיבה העיקרית שיש לי את זה ולא מסרתי את זה, היא נוסטלגיה, היא תקווה כלשהי שאולי יום אחד אוכל להשתמש במפות הנחמדות שבתוכו. יותר מכל דבר אחר, בגלל שאני לא מתכוון להריץ אותו. חשבתי, אבל אז באמת קראתי ביקורות ברחבי האינטרנט, באופן די נחרץ, הוא די סתמי, שזה חבל, כי הרעיון נהדר. ולבסוף, איראן, רשום לי רק וו, וזה היה וייס, אני חושב.
כן.
שאל על Tales of the Lens, ערכת AD&D של רומח הדרקון, מאוד מוזרה לשעתה. זה מין ערכה שכוללת בעצם את כל מה שאתה צריך, אם אתה חובב של רומח הדרקון. יש בפנים את דפי הדמות של כל הדמויות הרכשיות של רומח הדרקון ב-AD&D. יש מפות מפורטות של כל המקומות, כל המבוכים שהם ביקרו בהם, במהלך הרשומות. יש, מעבר לכך, מין מיני משחק סלש סנבוקס מוזר, שבו אתה מסתובב על הקס קריד, ויכול לעבור בעצמך את ההרפתקאות הראשונות באזור של העמק של מרגוע, של סולס, עם הקו אחרי זמנים, משהו כזה, ויש המון מפות קטנות של מין פונדקים ודברים, בצבע אחר ובקרטוגרפיה אחרת, ויש המון מפות משושים שאתה יכול לגזור ולהרכיב בעצמך כדי ליצור מפה חדשה, שלא קשורה לכלום.
למה יש סימני שאלה בסוף כל משפט שלך, ערן?
אני לא מבין מה מחבר בין כל האלמנטים האלה. יש הרבה אלמנטים. יש ספר שמסביר את כל העולם, יופי, כאילו זה ממש ספר בסיס לעולם של דרגונלנס, לא מתחבר לאף אחד מהדברים אחר. אני לא בטוח מה מטרתה של הערכה הזאת, אני שמח שיש לי אותה, הסוף. זהו.
אוקיי, יופי. אנחנו כבר ב...
לבסוף, אז רק שאלה אחרונה, רק שאלה אחרונה. ליעד שאל שאלה שלא קשורה לביקורת, הוא שאל איך נפרדים משחקן בצורה יפה, והתשובה שלי היא, זאת שאלה של חברות וחברותיות ופסיכולוגיה חברתית, היא לא שאלה של משחקי תפקידים, היא נוגעת למשחקי תפקידים, אבל כמו כל תחביב, אז אין לי מה לענות, חוץ מ... לך תשאל בפורומים של פסיכולוגים, מהסוף.
הרגת את הבן אדם.
מה לעשות?
אני יכול להגיד שהחוויות שלי להיפטר, לא להיפטר, להיפרד משחקנים, היה לסיים קמפיין ולקבץ קבוצה מחדש אחר כך.
זאת הגישה הקלאסית.
כן. ואני גם אגיד שלחגי גומפרט הייתה יום הולדת אתמול, ובגלל זה ראית את כל ההודעות שהם כולן נכתבו לפני 12 שעות. אז השקט הזה עבור.
אוקיי, לא יודע, אני מה להגיד, מה אתה רוצה להגיד?
בסדר. יאללה, ציפיות לעתיד ונסיים. צפה, צפה לעתיד.
מתישהו שבוע הקרוב אני מגיע חזרה ללונדון, או לא, בוא נראה, אבל לא יודעת את הטיסה, יחדשו את הזה, אני לא יודע, אנחנו חיים בתקופת קורונה והכל מורכב. אני אתאפס על עצמי מחדש, אני אסיים את פאת'פיינדר. אני, אחרי השבועיים האלה, יש לי מין ניקוי פלטה, באמת שיחקתי בעיקר, הארדסטון, אם בכלל, ואני מרגיש חוסר צורך בלשחק עוד משהו. אני חושב ששלושה שבועות עכשיו בעיקר כנראה יהיה זמן יצירתי, ואז אני אחזור שוב פעם לחפש איזשהו משהו ארוך. אני אצלי את זה במעגלים כאלה בדרך כלל.
כן, אני אגיד לך מה, אני בסוף שבוע, היה לי חשק רב לשחק משהו, אבל רתיעה רבה מלהתחיל משהו חדש. וזה היה, זה היה נורא קונפליקט, כי רציתי להגיע לאסאסינס קריד אודסי, כי אני כזה אומר לעצמי, אני לא אקנה את ולהלה, אני קודם אסיים את אודסי, אני לא אקנה את ולהלה. אז, אבל אני, הבעיה היא ששיחקתי את אודסי כבר הרבה שעות, ואני זוכר את ההתחלה, וזה כזה, אני לא רוצה להתחיל את המשחק, אני רוצה לשחק במשחק, אני לא רוצה להתחיל אותו. כי בהתחלה, זה משהו שהיה, היה, כתבה השבוע על, אזורי פתיחה של עולם פתוח, ואיך אסאסינס קריד עושים את זה טוב, כי, באודסי, וכנראה גם בוולהלה, על פי מה שאומרים, יש, אזור תחום, ואני אמרתי גם שהיה את זה בוויצ'ר, 3, יש אזור תחום בהתחלה, שמלמדים אותך איך לשחק במשחק באזור הזה, ואתה לא יכול לצאת ממנו. לפני שאתה מסיים את הטוטוריאל, בייסיקלי.
גם בוויצ'ר, כן.
בדיוק, זהו, אני העליתי את זה בוויצ'ר לפני שהיה אפילו Assassin's Creed Origin. בוויצ'ר יש לך את White Orchid, ואתה לא יכול להתקדם בכלל בלי לעבור את העלילה ששם, וממש יש חיץ ברור בין להיות ב-White Orchid ללהיות באנשים אחרים, כי אתה עובר אחרי זה לארמון של הקיסר, ועושים לך את התישול של מה היה במשחקים הקודמים, וככה אתה יוצר לעצמך את ה-State of the World שלך. בוויצ'ר 3. ובאודסי יש אי, שכדי לעזוב אותו, אתה צריך לקבל את הספינה, שזה הכלי במשחק שבו, שאיתו אתה יכול לזוז ממקום למקום, ואז לפני שאתה מסיים את העלילה, שם אתה לא יכול לקבל את הספינה, ולא יכול להתקדם. וממש לא בא לי לעבור את האי הזה. אני רוצה לשחק במשחק, אני לא רוצה לעבור את ההתחלה שלו. זאת בעיה. אז במקום זה, שיחקתי קצת גנשין, וראיתי הרבה יותר מדי בליץ'. אז אני מקווה שהשבוע אני אצליח להתגבר על החוסר הרצון שלי להתחיל את Assassin's Creed Odyssey, ולשחק ב-Assassin's Creed Odyssey. זה הציפיות שלי לעתיד. כן. ואני אעשה את זה בניסיון לא לצפות בוולהלה בטוויץ', כי אני יודע שאם אני אצפה יותר מדי בבלהלה בטוויץ', אני לא יוכל להחזיק את עצמי ואני אקנה את המשחק.
תצחק בו.
כן.
אוקיי, סליחה.
כן, זה בדיוק ככה.
טוב, סיפור מאוד יפה מה שאתה מספר לי.
נכון, יופי, זהו, סיימנו את התוכנית. האמת, הבאנו הרבה יותר תוכן לפרק הזה, מה שחשבתי שנצליח.
איזה מרושע אתה. כל פרק שבו אני מופיע הוא הפרק הטוב.
אני ארשה לך להמשיך לחשוב. אפילו שכתבתי בהערות הפרק יהודה חלפון. ערן אבירם. טוב, זה היה פרק 12.09 של שורפים משחקים. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר, יש לנו קודמי. ערן, איכן ניתן למצוא אותך?
אותי ניתן למצוא בערן אבירם קודמי, אם אתם רוצים לזכור אותי כעורך או מעצב משחקים, ואפשר גם לראות את uptoforplayers.com, אם אתם רוצים לעקוב אחרי קומיקס. שבוע הבא אנחנו חושפים את הסוד הגדול שנמצא איתנו כבר שנתיים וחצי.
יש סוד גדול שנמצא כבר שנתיים וחצי?
כן, זאת אומרת, הסוד הגדול שמאחורי כל הקומיקס נחשף בשבוע
הבא. אני צריך to catch up! אני לא קראתי עדיין את הפרק הקודם. כאילו, את ה... איך קוראים לזה? את המקבץ הקודם. אני עדיין ב... יס, אני עדיין באישו הקודם עם הירת קוראים והטרוריסטים. אני עדיין שם. אני בפיגור. מה שכן, אני קורא לאחרונה את... אחרי שצפיתי באנימה של God of High School, רציתי עוד, אז אני קורא את הקומיקס של God of High School, שיש בוובטונס. חינם אין כסף. חוקי לחלוטין.
זה לא מנגה? זה קומיקס?
לא, כאילו... עקרונית, זה קומיקס קוריאני, ולכן הוא מנווה.
מנווה, כן.
בדיוק, אבל כן, כאילו, קומיקס מזרחי, והוא בוויבטונס. כן, נחמד מאוד. זהו, תודה רבה שהיית איתי, בבוקר סגרירי זה, ועכשיו אני לא צריך להקליט שבוע שלם פרק, כי סיימנו עם זה ביום ראשון, זהו, סיימנו. נתראה בפעם הבאה. להתראות!